רבנים, קהל קדוש וברשות ושפיזה דיומה דוד המלך, עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. אני רוצה לדבר על האושפיזין בצורה שאני חושב שלא שמעתם. כן, אז כדי להתקדם בעניין אני מתחיל בזוהר הקדוש, סוד האושפיזין. הזוהר הקדוש מחדש סוד עצום בנושא האושפיזין בחג הסוכות, וכך כתוב בפרשת אמור, דף קוף ג' עמוד ב'. תשימו לב, זה חידוש עולמי. בסוכות תשבו שבעת ימים, זה הפסוק בתורה, ולבטר כתיב, ואחרי כן כתוב, ישבו בסוכות. כלומר, מה כתוב? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. זאת אומרת שיש בעצם שני פסוקים. יש פסוק אחד שאומר בסוכות תשבו שבעת ימים, מישהו מדבר עם מישהו ואומר לו בסוכות תשבו שבעת ימים, ואחרי זה הוא אומר שמישהו אחר ישב. כל האזרח בישראל, גם הם, ישבו בסוכות. בקדמית תשבו. בהתחלה אומר הזוהר, תשבו. ולבטר, לא קשור לרבים. לא קשור לרבים וליחיד. ולבטר ישבו, פעמיים זה רבים, אבל זה לא קשור לזה. כלומר, בהתחלה הוא אומר תשבו, ואחרי זה הוא אומר ישבו. כלומר, מי מדבר עם מי? אלא קדמאה לאושפיזי. עם מי הקדוש ברוך הוא מדבר בהתחלה? עם האושפיזין. איך קוראים לאושפיזין? לא? יפה מאוד. שבעת ימים קוראים להם. בסוכות תשבו מי? אתם שנקראים שבעת ימים. זאת אומרת שהאושפיזין נקראים בשם נרדף שבעת ימים. זה לא אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. באמת זה הם. אבל איך קוראים להם בזוהר, ברמז בתורה? שבעת ימים. למה קוראים להם שבעת ימים? כי הם בעצם ימי הבריאה. הם כנגד כל ימי הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאושפיזין, בסוכות אתם תשבו. תעניינה, אחרי זה, לבני העולם, לבני ישראל. כל האזרח בישראל גם הם יבואו לשבת בסוכה. זה הופך לכם את הכל, למה? כי אתם, כשאתם נכנסים לסוכה, אתם חושבים שהסוכה היא שלכם, ואתם מזמינים איזה אורח. אתמול הזמנו את אברהם, אחרי זה את יצחק, אחרי זה את יעקב. וואלו, שום דבר מכל זה. אתם יודעים מי זה האורחים בסוכה? אתם, אנחנו. מי זה בעל הבית בסוכה? האושפיזין. איך אני אוהב את הזוהר. הכל הפוך, כל הזמן הפוך ממה שחושבים.
מהפכן.
זה הורס את הכל. לך תגיד את זה בחוץ. מי אמר לך את הדברים האלה? זה כתוב בזוהר, מה אתה רוצה? קדמאה לאושפיזי, אתה יודע למה מקדימים את האושפיזין? כי הדרב המנונה סבא קדהה ועי לסוכה. אנחנו לומדים את זה מרב המנונה סבא, שכשהיה נכנס ועולה לסוכה, תשימו לב, עי עולים לסוכה, כמו שעולים לארץ ישראל. זה נקרא עלייה. לא נכנסים לסוכה, עולים לסוכה. גם אם אתה צריך לרדת. הווחדה, רב המנונה סבא היה שמח. וקאים הפתחה דסוכה מלגב, והיה נכנס לפתח, לפני שנכנס לסוכה, אתם רואים שם בפינה? מאחורי היעל שם, יש כיסא? אתם רואים כיסא? הורדתם אותו? יש כיסא עם כיסוי? יפה. מה זה הכיסא הזה? לא. זה הכיסא של האוספיזין. ולפני שאני נכנסתי לסוכה, הוא נמצא פה. ושמתי לו בגד יפה, מזהב, של המקובלים הראשונים של ירושלים, כדי שכל אחד שנמצא בסוכה מהאושפיזים יתלבש בבגד הזה, ושמתי את הספרים שם, על הכיסא. עכשיו, אני, כשאני נכנס מבית כנסת, אני עומד בפתח, הוא כבר בפנים. ואני בעצם מבקש ממנו רשות. האם אני יכול להיכנס? אברהם, תעשה לי טובה. בניתי את הסוכה, אני יודע שאתה בא על הסוכה. אני יכול להיכנס? אומר לי אברהם, תלוי. אתה כמוני? אם אתה בעל חסד, אתה יכול להיכנס לסוכה? אם לא, אתה נשאר מחוץ, אדוני. ובלילה השני, אני נכנס לבית כנסת, ואני עומד בפתח, ואני אומר ליצחק, יצחק, יצחק, רבי יצחק, אני יכול להיכנס לסוכה? הוא אומר לי, אתה כמוני? אתה יודע לתת גבולות בחיים שלך? אתה יודע לעשות גבולות? אתה יודע לעשות צמצומים? אתה יודע להיות גיבור? ובלילה השלישי יעקב, ובלילה הרביעי משה, אהרון, יוסף, והיום דוד המלך. כלומר, לפני שנכנסתי לסוכה היום, אמרתי, דוד, הרבי דוד, אני יכול להיכנס לסוכה? הוא אומר לי, אתה מלך? אם אתה מלך, תבוא לסוכה. אם יש לך גינוני מלכות, כנס. אבל אם לא, זה סתם בדיחה. לכן היה אומר, נזמן לאושפיזין. מה זה נזמן? אני מזמין. מה זה אני מזמין? אני רוצה לגלות אותם, כמו זימון. מסדר בפתורה, פתורה, מסדר את השולחן, וקם על רגלוי ומברך ואומר בסוכות, תשבו אתם שבעת ימים, טיבו אושפיזין עילאים, אתם תשבו אושפיזין עליונים, טיבו, טיבו, שבו, שבו. ושפיזי מהמנותה, אורחים של אמונה, טיבו, שבו. הרים ידוי ואמר, היה מרים את הידיים, זכאה חולה כאן, והיה אומר, אשרי חלקנו, זכאה חולה כהון די ישראל, אשרי חלקם של ישראל, דכתיב, כי חלק השם עמו. זה ממשיך את השיעור של מקודם. מה זה כי חלק השם עמו? לקדוש ברוך הוא יש חלקים? כי אי אפשר לחתוך אותו לחלקים. אז מה זה אומר? שעם ישראל מזה? הקדוש ברוך הוא. מפחיד, אה? זה הגילוי שלו. אנחנו חלקו. והווה יתיב תניין, תניאנה, לבני אלמה, ואחרי זה היה מתייחס לבני האדם, לבני המשפחה, לעצמו, דמן דאיתלה חולקה בעמה ובהרעה קדישה. למי הוא היה אומר את זה? עכשיו זה זוהר, כן, תעתקו חגורות, אבל ברוך השם כולכם חיים פה, אז זה בסדר, זה לא מפחיד. הוא היה אומר, למי יש חלק בסוכה? רק לעם ישראל ובארץ ישראל. זוהר הקדוש, כן? כלומר, מי שקורא את זה וחי בחול, או שהוא מתאבד, או שהוא עולה מיד למחורת.
יש שם על סוכה.
לא, יש. למשל, בכל צרפת, יש בערך את הסוכות שיש בכפר אדומים. בכל צרפת. מפחיד. יתיב בסילה דמנותה. כלומר, אתה רוצה לבוא, להיכנס לסוכה, זה לא בדיחה, אדוני. זה לא איזה... לפת דקבן. איזה חגיגה של צריפים. זה מי שהוא רציני, מי שרציני יבוא וישב בצל של האמונה, לקבל ושפיזין למחדה והי עלמא ובעלמא דעתה, ולהיות בשמחה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? כי הסוכה היא גם עולם הזה וגם עולם הבא. זה הסוד. עכשיו בואו תיכנסו. מדברי הזוהר עולה, שיש עולה תמונה הפוכה מזו שאנו מכירים. אכן נראה לומר שבעלי הסוכה הם האושפיזין עצמם. כלומר, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ואנו באים רק לאחר מכן, כמי שצריכים להתאים את עצמנו לאותם ערכים שהאושפיזים מייצגים. כלומר, היום אתה צריך להיות כבר שלם. היית כבר חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והלילה את המלכות. אז אתה יכול להיכנס לסוכה. התורה הקדימה את ביעתם של האושפיזים לביעתם של ישראל. ולפי זה נראה לומר שרק מי שמתקן את מידת האושפיזים נקלט על ידי הסוכה. לא שהוא נכנס, נכנס יכול להיכנס, אבל נקלט. זה משהו אחר. כלומר, הוא קנה לעצמו עכשיו מדרגה של מרכבה לספירה הזאת. במילים אחרות, תיקנו בשבוע אחד, אם עשינו את העבודה כמו שצריך, מה שלוקח לנו במשך שבעה שבועות, מפסח עד עצרת. כמו מסוכות עד שמיני עצרת. אותו דבר. שם זה שבעה שבועות, פה זה שבעה ימים. אותו דבר. על האושפיזים הנקראים ברמז שבעת ימים, אז הם נקראים שבעת ימים. כל פעם עכשיו שאתה תאמר שבעת ימים, אתה צריך להבין שלא מדובר על ימים. מדובר על האושפיזים שנקראים ברמז ימים, וכמה הם במספר? שבעה, לכן זה נקרא שבעת ימים. נאמר תשבו. בסוכות תשבו. מי? אתם שנקראים שבעת ימים. כלומר שהפסוק בסוכות תשבו שבעת ימים, מתייחס לאושפיזים בעצמם, המכונים שבעת ימים. ורק לאחר מכן נאמר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כי התורה לא יכולה לחזור פעמיים על אותו עניין. הרי כל זה נאמר במשפט אחד. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז מה, אתה מדבר פעמיים על עם ישראל? לא. פעם ראשונה, ואתה קודם אומר שבעת ימים האושפיזים, אחרי זה עם ישראל יכולים להיכנס. האזרח. כלומר, עיקר הסוכה שייך לאושפיזים. וכשהם באים אל הסוכה, גם ישראל יכולים להיכנס בה. לפי זה נראה שאין רשות לישראל לבוא אל הסוכה, אלא רק אחרי ביאת האושפיזים, ומכוח ביאתם. זה הופך את הכל, אה? גם זה צריך להבין. זאת אומרת, כל מי שבעצם מבין שהוא חלק מעם ישראל. שוב פעם, זה תמיד חוזר, אזרח של האומה הגדולה הזאת. אם אתה לא מבין שאתה שייך לזה, אתה לא יכול. ראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת. מה זה אומר? שאם אתה לא מבין את זה, אז הסוכה שלך היא הסוכה שלך, והסוכה שלו הסוכה שלו, והסוכה שלו הסוכה שלו, והסוכה שלו הסוכה שלו. לא הבנת כלום. זה רק סוכה אחת שמחולקת לחדרים. הביאני המלך חדרה. אתה שמח, לא? בסדר? החידוש היוצא מן הקטע הזה שבספר הזוהר הוא שהאושפיזים משמשים כמתווכים בין מעלתה האלוהית של הסוכה לבין הקומה התחתונה המופיעה בדמותם של בני ישראל למטה, החפצים להיכנס גם הם אל תוך המערכת האלוהית הרמוזה בסוכה. למה אני אומר שהסוכה היא מערכת אלוהית? הכל המצאה של הקדוש ברוך הוא.
היא עושה ייחוד בין השמיים וארץ.
יפה. היא עושה ייחוד בין השמיים וארץ. ולכן שם שמיים חל עליה. אבל מי, של מי היא שייכת? למי היא שייכת הסוכה? לקדוש ברוך הוא. ולכן, אתה לא מברך כשאתה בונה אותה. כל דבר שהוא עובר אותך, אתה לא יכול לברך. זה דבר גדול מדי.
גם לא תמימי
זה. נכון. זה כבר עניין שונה, אבל אתה צודק שזה אותו עניין, זה לא שייך לעולם הזה. אם זה היה שייך לעולם הזה, והיית צריך לעשות פעולה, היית מברך על בניית סוכה. אשר קידשנו במצוותיו, אתה לא מברך. למה? כי זה נקרא בקבלה אור מקיף. מקיף פירושו של דבר שאין לי תפיסה. זה סגולי. אין לי תפיסה בסגולה. הסוכה זו סגולה. אני יש לי תפיסה בבחירה. איפה הבחירה שלי? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. זה כבר שלך. אתה יכול לברך על זה? כן. לכם משלכם. אתה עכשיו נכנס לסוכה כביכול של יואל. נכון? אתה יוצא ידי חובה? כן. אם אתה עכשיו מנענע עם הלולב שלי, אתה יוצא ידי חובה? לא. אלא אם כן נתתי לך אותו כבר שלך במתנה. אתם רואים את ההבדל? הלכה למעשה אתה יכול לראות את ההבדל. כלומר, המינים חייבים להיות שייכים לי, כי זו הבחירה הפנימית העצמית שלי, אבל הסוכה, כיוון שהיא סגולה, היא שייכת לכולם. אז אתה יוצא ידי חובה בתוך הסוכה של חברך, אבל אתה לא יוצא ידי חובה בתוך עם הלולב של החבר שלך, אלא אם כן הוא נתן לך את זה במתנה, זה כבר לא שלו.
גם
ההכנת
מצה והכנת שופר לא מבורכים.
יפה. זאת אומרת שזה דברים שהם תמיד במדרגה שעוברת אותנו.
איזה דברים יש הם במדרגה שלנו?
אז יפה, כל מה שאתה מברך עליו הוא במדרגה שלך. תפילין של רבנו תם, אתה מברך?
מניח.
אתה לא מניח. אם היית מניח, אתה לא מברך. למה אתה לא מברך? זה נקרא מוכין דאבא. אין לך גישה לעולם הזה.
ועד אז, עד רבנו תם?
אז אתה מברך. רש"י.
עד רבנו תם, מה עשו?
רש"י. לא. אתה מברך על רש"י, זה שלך, זה העולם ששייך לך. זה מוכין דאמא, זה מאמא ומטה. מוכין דאבא זה יותר מדי גדול, אין מילים כדי להגדיר את זה. זה אותו דבר בסוכה, אתה לא יכול להגדיר את הסוכה. זה שם הוויה ושם אדנות ביחד. לשם ייחוד, זה המילה אמן. סוכה זה אמן.
לפני רבנו תם, לא היה את האור הזה בעולם?
היה, אבל אין לך גישה אליו, עד כדי כך ש... כשרבנו תם בעצם מביא את המדרגה הזאת, הוא מביא בעצם מדרגה מקומה עליונה יותר. ויש הרבה דברים שאתה לא אומר, כי זה לא שייך לך. רק כשאתה מכיל את הדבר, אתה מתחיל לקנות אותו. אז יש בעצם סוכה ומינים. כלומר, אור מקיף ואור פנימי. או סגולה ובחירה. שמיים וארץ. האושפיזים באים להכשיר עבור ישראל את הסוכה דרך צמצומים רבים המכונים מידות. למה כל אחד מהאושפיזים הוא מידה אחת שונה? אברהם, איש החסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת, משה נצח, אהרון הוד, יוסף יסוד, דוד מלכות. בשביל מה אני צריך את זה? כי בלי הצמצום, בלי הפילטרים האלה, יש שבעה פילטרים. בלי הפילטרים האלה אני לא יכול לקבל את האור שיורד לי מהסוג. אז איפה אני נמצא? בצל או באור? בצל. אני לא יכול להיות באור. לכן נקרא בצילה דמהמנותה. בצל אמן. מה זה אמן? 91 בגמטריה. שם הוויה פלוס שם אדנות. גמטריה סוכה.
מה זה בעצם להיות בצל?
להיות בצל זאת אומרת לא להיות באור. מתי אני באור? בשמיני עשרת. כי כבר עברתי את הצל, אני עכשיו בשמונה, שמונה זה כבר אור. שבע זה צל, שבע זה טבע. כשעברתי את הטבע, כשעברתי את השבע, אני מעל לטבע, אני כבר בשמונה.
אני בסוכה.
עוד יותר גדול, אתה מעל הסוכה. לכן אסור להישאר בסוכה. בסדר? להפך, מי שנשאר בסוכה בשמיני עשרת, מה הוא עושה? לא רק שמבחינה הלכתית זה בל תוסיף. זה לא מה שמעניין עכשיו. זה מה? הוא פשוט נשאר בטבע. ואומרים לו, אתה לא הבנת. זה להיות בטבע מלמעלה מן הטבע. לכן שמיני עצרת הרבה יותר גדול, זה רגל בפני עצמו. זה לא שייך לחג הסוכות. אנשים חושבים שזה חג הסוכות. קוראים לזה סוף החג. לא! זה רגל בפני עצמו, זה משהו אחר. למה אתה לא רואה את זה? כי זה תקוע, זה שבעה ימים. בספירת העומר אתה רואה שבעה שבועות, אז שבועות אתה מבין שזה חג לבד, ופסח חג לבד. זה אותו דבר, גם כאן. סוכות זה חג לבד, שמיני עצרת זה חג לבד.
אם הוא שמונה, איך הוא שייך לנו?
יפה. זה בדיוק העניין. ברגע שהכשרת את עצמך בשבע עמידות, כל יום בנית בעצם מידה אחת, קנית לעצמך, רכשת לעצמך את כל המידות, אז אתה יכול להתיימר לקבל אור ממדרגה שמינית.
למה אין לנו את המערכת הזאת לפני כיפור?
יש לנו את המערכת הזאת לפני כיפור. שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול.
למה אנחנו מתמצקים?
בגלל שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה מתוך הטבע, לכן ביום הכיפורים אנחנו חלשים. זה עדיין לא בריא. יום הכיפורים הוא לא יום בריא לאדם. זה לא האידאל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה יום הכיפורים אצל האדם. הוא אומר, אם אתה צריך להתנתק מהעולם הזה כדי להיות קרוב אליי, אז תמות. מתי אתה חי ואתה נוגע בשמונה הזה? בשמיני עצרת. ועוד מעט בחנוכה. זה כבר משהו אחר. זה להיות בעולם הזה, כמו שאמרנו קודם, לאכול, לשתות, להיות בשמחה, ולקבל את השמונה. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מי שמח בשמחת תורה? התורה. זה לא השמחה שלי. זה שמחת תורה, קוראים לזה שמחת תורה. אז למה היא שמחה? שואלים עכשיו את התורה, תורה, תורה, למה עצמך? יפה מאוד, שיש לה עם כזה. שמה? שמה? שהוא מסוגל להיות בקומה העליונה הזאת, כי מאיפה היא באה התורה? מחוכמה. הורייתא מחוכמה נפיק. ואם יש עם שמסוגל, שיש לו את הסגולה הזאת, היא שמחה מאוד, היא אומרת, אני חשבתי שאני לבד בעולם. לכולם נתת בן זוג, ולי לא. כמו השבת, כמו כל דבר גדול, אדם הראשון, אותו דבר, ראה את כל החיות עם בני זוג, ולי לא. אתם רואים שזה איזה מין מנטרה שחוזרת? אז זה יהיה בן זוגך, זה יהיה בן זוגך, זה יהיה בן זוגך. אותו דבר פה. עם ישראל הוא בן זוגה של התורה. מה זה בן זוג? זכר או נקבה? זכר. כלומר, התורה מבחינתנו היא נקבה. אז אם היא נקבה, זאת אומרת שהזכר צריך להיות משפיע על התורה. ואנחנו חושבים שהתורה משפיעה עלינו. במילים אחרות, מי קדם למי? התורה או עם ישראל? עם ישראל. מי אומר את זה? אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר, בהתחלה חשבתי שהתורה קדמה, ועכשיו אני מבין שעם ישראל קדם לכל. זה לא חידוש זה?
על ישראל דורייתא וכושא יחו חד.
יפה. בתוך החד הזה שאתה אומר חד הוא, יש קומות, אחד של גילוי, אחד של פוטנציאל. גם אתה אחד עם אשתך. אבל אני יכול לראות אותה כאילו גוף בפני עצמו. ולמרות שאתם נקראים שניכם ביחד, אדם. אותו דבר. זאת אומרת שיש השפעה לעם ישראל, כאן לדבר אליהו, כן? אליהו הנביא אומר בעצמו. במילים אחרות, עלו ישראל במחשבה תחילה לפני התורה. לכן טעות היא ביד כל מי שקוראים לעצמם עם הספר. אתם שמעתם פעם שעם ישראל הוא עם הספר? אין טעות יותר גדולה מזו. אבל גם ישראל חשבו שזה נכון, אז הם מתחילים. אנחנו עם הספר. לא. הספר הוא שייך לעם. זה משהו אחר. ומאיפה אני יודע את זה? כי גלינו מארצנו בגלל דבר אחד. אומרת הגמרא במסכת נדרים, נון דלת. על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. באמת? את מי הם עזבו? את תורת השם, תורתי, לא תורה רגילה. הם עזבו את תורת הסוד, את תורתי, כדי לעסוק במי? בתורתם. בגלל זה הם עזבו את הארץ. אומרת הגמרא, מה זה עסקו בתורתי, עזבו את תורתי? מסבירה הגמרא שלא ברחו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? לא אמרו ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמי ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. מה, הם לא הכירו את הברכה הזאת? ואנחנו כן מכירים, אנחנו יותר גדולים מהם? לא, הם לא הבינו את התוכן של הברכה. שמה אומרת הברכה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הם הפרידו, נתקו בין האומה לבין התורה. כלומר, חשבו שאפשר ללמוד תורה בכל מקום בעולם, זה לא משנה. והפרידו את זה מעם ישראל, ואין עם בלי ארץ. זאת אומרת, נתקו את העם מהתורה, נתקו את הארץ, נתקו את המלכות מהתורה. ברגע שאתה מנתק את זה, עבדה הארץ. גלות. מפני חטאינו, גלינו מארצנו. בית ראשון, אתה שואל שאלה טובה, זה בדיוק עכשיו אני עונה על זה. בית ראשון ובית שני, לא כתוב בכלל מה שעכשיו אמרתי לכם. על בית ראשון כתוב בגמרא, שעברו על עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. בבית שני, שנאת חינם. אז מה עזבם את תורתי? מה אתה מבלבל את הראש? אלא מה? אז עכשיו התחלתי לומר, פסוק. אנחנו אומרים את זה במוסף.
הרמה, כל אחד היה מאוד גבוה?
נכון. אבל לא היה כלל. לא היה כלל. מה אכפת לי שאתה ברמה גבוהה מבחינה פרטית? אם אתה לא יונק את הגדלות הזאת מעם ישראל, איך כותב הרב קוק? הצדיק הכי גדול שאי פעם היה בכל הדורות, לא מגיע לצל של הקרסול של כנסת ישראל. מה אתה מדבר בכלל? איפה אתה נמצא? אבל עכשיו אני אגיד לך פסוק ואתה תבין יותר. אנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אז תחליט, או זה ארץ או זה אדמה. על הארץ אמרת גלינו מארצנו, על האדמה אמרת התרחקנו מאדמתנו. כנראה שיש הבדל בין ארץ לאדמה. אתם מכירים את ההבדל בין ארץ לאדמה? מה ההבדל? לא. ארץ זה האוויר של ארץ ישראל. זאת אומרת, החלק הפנימי של הארץ. והאדמה זה החומריות של הארץ. זאת אומרת שכשאתה עוזב את החלק הפנימי, שנקרא חוכמה, שהרי אווירה בארץ ישראל מחכים. אם אתה עוזב את החוכמה של התורה, אם אתה לא לומד תורת הסוד, גלינו מארצנו, הגלות מגיעה. מי שלא לומד תורת הסוד גורם לגלות. איפה זה כתוב? תיקוני זוהר. איזה תיקון בזוהר? לא. 40. תיקון מם. מם א'. מה כתוב שם? שמי שלא לומד זוהר, בגלל זה יש גלות בעולם ועניות וחרב וכל מיני חס ושלום. ומיטה ורעב וכל מיני דברים. רק בגלל זה. מה, רבי שמעון לא יודע? הוא סתם ממציא לנו דברים? אוי ואבוי למי שאומר דבר כזה. זה נקרא גלות. אבל מה זה מתרחקנו? אתה כבר לא בגלות, אתה מתרחק ממה? מהאדמה. למה? כי לא הבנת שגם החומר, רגבי האדמה של ארץ ישראל, הם מלאים בקודש. זאת אומרת, שמי שגלה, הרי כתוב שהשכינה גלתה אימו, שישראל גלו, בכל מקום שגלו, גלתה שכינה אימהם, אבל בתנאי אחד. שמה? שהם לקחו איתם את הזוהר. אם הם לא לקחו את הזוהר והם לא לומדים שם, אז גם השכינה לא יכולה להיות שם, כי השכינה מקרבת רק למי שלומד זוהר לארץ ישראל. ובין כה וכה התרחקת מהאדמה, האדמה זה מה? גילוי הריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה החומר של האדמה, שהחומר שלך לא היה נקי, אז התרחקת מהאדמה. לכן זה לא סותר את הגמרא, זה להפך מסביר אותה עוד יותר יפה, שיש שתי קומות בארץ ישראל. האחת שנקראת ארץ, והיא רוחניותה של הארץ, שנקראת חוכמה. ויש את המדרגה הפשוטה, החומרית של הארץ, שגם היא מלאה בקודש, אבל היא דורשת והאדם להיות נקי מבחינה פיזית, בחלקים של הנפש הנמוכה שלו. כל אחד יכול ללמוד. אין הלכות. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא ככה עובד. זה מה שלימדו אותנו, וכולם חוזרים על אותה מנטרה. אז זה לא נכון. לצערי זה לא נכון. הגר"א כותב, תיכנס להקדמה שכתבתי בספר אור יואל, ותסתכל מה אומר הגאון מווילנה והתלמידים שלו, שמי שלא עוסק בדבר הזה, אפילו את הפשט של התראו הוא להבין. אז על מה הוא מדבר? על איזה קומה הוא מדבר בכלל? ובכלל אומר הרב אשלג, בהקדמתו לספר הזוהר, שמי שלא לומד זוהר בכל לימוד, כלומר, פשט, רמז, דרש וסוד, בכל לימוד, זה כאילו אכל במשך 40 שנה רק מנה ראשונה. ככה אתה אוכל? אכלת בסוכה, נכון? אשתך הביאה לך מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, ואחרי זה כינוח? למה אתה אוכל את הכל? אז הוא אומר, ככה אתה צריך ללמוד תורה. שנאמר ותורתך בתוך מעי, כמו שהאדם אוכל, ככה הוא צריך ללמוד. פשט, רמז, דרש וסוד. מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית וכינוח. אני אמרתי לך כינוח עכשיו. זה הבסיס, שזה בעצם ארוחה אחת. ולכן גם הרמב״ם שדומר שצריך למלא קרייסו, למה הוא מדבר קרייסו? בטן? מה, כשאתה לומד תורה אתה ממלא את הבטן? עד שימלא קרייסו? היה אומר, עד שימלא ראשו, נפשו, נשמתו, לא יודע מה, ליבו, לא, בטן. להשוות בין לימוד התורה לבין אכילה. לכן, האושפיזים באים להכשיר עבור ישראל את הסוכה דרך צמצומים רבים המכונים מידות, כדי לאפשר לבנים להשתתף בגילוי המוחים. הרי מה אנחנו מושכים בחג הסוכות? מוחים. מה זה למשוך מוחים? אורות, אורות שעוברים אותנו. למה קוראים להם מוחים? כי זה בעצם נמצא בראש של הקדושה. אז זה רמז, התורה מדברת כמו לשון שאנחנו מבינים. זאת אומרת, מוח ימין, מוח שמאל ומוחון. המוח הימני אחראי על מה בגוף האדם? על מה הוא אחראי? אל תגידו לי מה זה... מה הוא עושה המוח הימני? נו, יש הרבה רופאים פה, לא אלטרנטיביים וכל מיני. אוקיי. המוח השמאלי על מה? דמיון, יצירתיות. והמוח האמצעי? מה? הנה, יש לנו מומחה פה. מה עושה המוח הימני? הוא אומר הפוך. המוח הימני יצירתיות, והמוח השמאלי, כל מה שאמרתם. לא. והוא מומחה למוח. אז מה זה אומר? לא, הוא לא אמר אמצעי. דיברתי על הימני. מה עושה השמאל? אנליזה. מה עושה המוח האמצעי, הדעת? איזון וחיבור לגוף, העברה לגוף. אז לא חשוב באיזו שיטה נלך, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה מהעולמות העליונים. כלומר, אני צריך לקבל את ההיגיון, את הבניין, ואני צריך לקבל את כל מה שיצירתי, ואני צריך להעביר את הכל למציאות הגשמית שלי. איפה אני מתחיל ביצירה שלי הגשמית? איפה זה מתחיל? בזכר או בנקבה, במעשה? זה הזכר או הנקבה? הנקבה, נכון? הנקבה היא מגלה. כלומר, אם אני רוצה להעביר מוח, רעיון, למעשה, אני חייב להעביר את זה למי? לראש של מי? של הנקבה. איפה נמצא הראש של הנקבה? בחזה. נכון? הראש של המלכות נמצא בחזה של זעיר אנפין. לכן, כשאני מנענע עם הלולב, לאן אני מביא את הלולב? לראש של הנקבה. אתם מבינים עכשיו למה מביאים את זה לפה? שמה זה אומר? עכשיו אני אתרגם לכם את זה במילים פשוטות. שמי שעשה ככה כל השבוע ולא הבין מה הוא עושה, אז הוא עשה, בסדר, אז הוא יצא ידי חובה. אבל מי שעושה ויודע מה הוא עושה, מה הוא מכוון? שכל מה שרעיוני אני אוכל ליישם. זה כבר הופך אותך למשהו אחר, לבן אדם אחר. אני לא סתם עושה ככה תנועות. אני מנסה לקחת את כל הרעיונות, את המוחין, את כל מה שאמרתם, ולהביא את זה לראש של הנקבה שאני הנקבה הזו. כלומר, לראש המעשה, לראש הביצוע. אם אתה לא מתרגם את המוחין האלה למידות, מה עשית? עכשיו, כדי לקבל את המוחין האלה, מרוב שהם גדולים ומקיפים אותי, אני צריך פילטרים. כמה פילטרים אני צריך? שבעה. ואיך קוראים לפילטרים האלה? ימים. לכן, הפילטר קודם לי בסוכה. כי אם הייתי נכנס לסוכה ואין כבר אברהם, או יצחק, או יעקב, או משה, אהרון, יוסף ודוד יושבים כבר בסוכה, מה הייתי עושה? הייתי נשרף. אתם מבינים מה קורה פה? אז אני צריך לבקש רשות ממי? מהאושפיזים. שאני קורא להם אושפיזים. אבל בלעדם אני מתאשפז. זאת אומרת שאני בעצם עובר דרך הפילטר של אברהם כדי לקבל מנה אחת של האור העליון. ואני עובר דרך יצרק לקבל גוון אחר של אותו אור. זה תמיד אותו אור. רק בגוונים שונים. בשבעה גוונים שונים. שצריכים למלא אצלי שבעה חדרים, ובדעת חדרים ימלאו, ואני ממלא את החדרים של המציאות שלי באותן מידות, ואז אני הופך להיות בעצם מוכין בתוך מידות. שמיים מחוברים עם ארץ. אני בעצמי הופך להיות סוכה, מהלכת. סוכה זה לא הצריף הזה. הצריף הזה, ברוך השם, זה עוצמות גדולות, אבל מחר, אחרי הצהריים, אין כבר קדושה בסוכה. לוקחים אפילו את הסכך, מניחים אותו על הכביש. צריך להיזהר, בגלל שזה היה בקודש. אז איך מתנהלים איתו? אבל לא חשוב. זה לא נשאר כבר קדושה, אז איפה היא נעלמה? איפה היא נעלמה? תענו לי עכשיו. היא בתוכי, אני צריך להיות אני כל הסוכה, אני כבר לא צריך אותה במרכאות, אני הסוכה. ואז מה אני עושה עם זה? נכנס לשמיני, ליום השמיני של המציאות, שעדיין לא קיים בכלל, זה נקרא שמחת תורה. אני נכנס ליום השמיני, אני עכשיו עולה כל כולי, יכול להיכנס, לחדור ליום השמיני. בלי להישרף. יפה. זה תיקונו של חטאו של אדם הראשון. לכן אמרתי לכם בשיעור הקודם שהלולב שלי זה עץ החיים והאתרוג שלי זה עץ הדעת. ויש לי את שניהם בידיים. איך אתה יכול להעיז לתפוס את עץ החיים ועץ הדעת ואפילו לאכול אותו בסוף? אתם אוכלים אתרוגים? כן. איך אתם יכולים לאכול אתרוג? זה עץ הדעת, טוב ורע, אסור לאכול ממנו. אתה יודע למה מותר לך לאכול ממנו? כי אכלת כבר מעץ החיים. אוכלים את הלולב, זה נקרא להפנים. להפנים זה לאכול. זה לא לעשות עם. זה לעשות ככה, זה אותו דבר. אכלת. ברגע שאתה עושה ככה, הפנמת. הפנמת, אכלת. זה אותו דבר. אנחנו חושבים שאנחנו אוכלים רק מהפה. עכשיו אתם בלי לאכול, אתם אוכלים. אז צריך להבין את העניין הזה. לכן, וידוע כי עיקר שם סוכה קשור לסכך. נכון? זה השם של הסוכה. סוכה שווה סכך. שהוא סוד אימא עילאה, הממשיכה אורותיה לזעירנפין ולמלכות. ובנטילת הלולב ומיניו, נמשכים אותם אורות בפנימיות האדם, דרך הדעת, המוח האמצעי, שהוא כנגד השדרה, לכן המוח האמצעי בעצם הוא עמוד השדרה וזה הלולב. אז אני מכניס לעצמי דרך הדעת, אני מתחבר לדבר הזה ומחבר עליונים ותחתונים. עד הגעתם אל המלכות העומדת כנגד החזה של זעיר אנפין, לכן אני מביא את זה לחזה. כי אני מביא את זה למלכות, היא עומדת פה. אם הייתי יכול להסתכל בתוכי, הראש של האישה צריך להגיע לי בערך לחזה. זה הבניין האמיתי. ואשר על כן, עדיף לעשות הנענועים בתוך הסוכה ולא מחוץ לה. כמו שהרבה אנשים עושים בבית כנסת, מתחילים לברך שם לפני הלל. מה עשית? מאיפה אתה יונק את המוחין האלה? מהגג של בית הכנסת? אתה צריך לקחת את זה מהסוכה, יש לך אפשרות של שבעה ימים בתוך הסוכה. למה אתה יוצא ממנה? לעשות את הברכה בחוץ. ולסמן את נקודת המפגש בין הלולב לחזה של האדם הנוטל אותו. לפי זה ניתן לומר בסייעתא דשמיא, שעיקר מצוות הסוכה הוא לצורך השלמת מילוי כל הקומה באורות. א', והתהליך הזה התחיל בראש השנה. מה עשינו בראש השנה? בו נתקנה בחינת החוכמה. ולכן אמרו חז"ל שתקיעת השופר אינה מלאכה, אלא חוכמה. כלומר, לתקוע בשופר זה לא מייל דייביס. אנחנו לא בקונצרט ג'אז. מי שתוקע בשופר צריך להיות חכם. כי זאת פעולה של חוכמה, של הבאת החוכמה. כי זעירנפין נקרא מלאכה, וקומת החוכמה עליונה ממנו. זה לא זעירנפין, זה הרבה יותר גבוה. ומכאן, שעיקר המוחין הנמשכים על ידי השופר, בראש השנה, למה אני מדבר עכשיו על ראש השנה? אנחנו בסוכות. כי זה תהליך אחד שלם, רבותיי. מי שלא רואה את כל התהליך בשלמותו, הוא רואה חתיכות, חתיכות, וכל החיים שלו דומים לזה. רק חלקים חלקים, הוא לא מבין כלום מכלום. אם אתה לא רואה בסקירה אחת את כל היקום, אתה לא יכול לפעול. אני אגיד לכם סוד. אני קטן, אבל יש לי תשוקה מאוד גדולה לדבר אחד. אני אגלה לכם. אם בכל הצניעות, ובאמת, בסוכה אי אפשר לשקר. והשם עדי, אני רוצה למצוא את הנוסחה, הנוסחה שמתקנת את הכל. נוסחה אחת אני רוצה. יש רק נוסחה אחת. אני בטוח שיש נוסחה אחת שמתקנת את הכל. ואותה אני מחפש. לא רוצה נוסחה לזה ונוסחה לזה ונוסחה לזה ונוסחה לזה. זה כמו אלוהים אחרים. האל של הים, האל של הרוח, האל של הזה והאל של הזה. לא רוצה. אני רוצה נוסחה אחת שמתקנת את הכל. ואני יודע איך קוראים לה לנוסחה. אני רק רוצה לדעת איך לתרגם אותה למציאות. אני אגלה לכם גם איך קוראים לנוסחה הזאת. ויומר אלוהים יהי אור. הנה הנוסחה. יהי אור. ואני מחפש, אני הקטן, איך להגשים את היהי אור במציאות. ואז זה יבטל את כל המחלות, זה יבטל את המוות, זה יבטל את כל הגעגועים, זה יבטל את כל ה... כל מה שיש לכם, הרמה, כן, בחיים, הנוסחה הזאת אמורה לבטל את זה. אז אני עובד על זה. תתפלל עליי שאני אצליח. לא, אני מדבר על יהי אור, לא על מה שקרה. זה בדיוק מה שאני אומר. התורה אומרת ויהי אור, כלומר שהאור שהיה הוא לא האור שהיה אמור להיות. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי הנוסחה זה יהי אור. זה משהו אחר. זה גילוי אחר של קומה של 13 עיקרים. אני אומר לך שבמילה, בצירוף, יהי אור, יש הכל. כמה זה יהי בגמטריה? 25? אני יודע שזה באזור חנוכה. כי 25 זה בדיוק הזמן של חנוכה. לכן גם הנוצרים גנבו לנו את זה ב-25 לדצמבר. שכאילו שם נולד אל, נולד אל. מה?
למה בלי וו
בחיבור? שם כבר יש וו בחיבור. לא, לא. ויהי זה כבר אוי ואבוי. יהי אור זה הציווי האלוהי. ויומר אלוהים יהי אור. מה קרה דה פקטו? אוי 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 אוי. ויהי. זה בדיוק מה שהוא אמר. אבל זה לא, לכן לא נגעתי בזה. כלומר, אם אני רוצה פסוק נכון, שמגלה את האור של יהי אור, מה הייתי צריך לכתוב במקום ויהי אור? לא. לא. והיה אור. ויאמר אלוהים יהי אור, או וכן היה, או והיה אור. ואז והיה זה לשון שמחה. אז אני רוצה, במרכאות אני רוצה, אני קטן, אבל אני שואף לזה. יש לי חלום. מותר לי. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה להמציא את הנוסחה הזאת, למצוא אותה. אולי אני משוגע, אולי אני מרחף, לא חשוב, אבל זה מה שאני חולם. ומכאן שעיקר המוחין הנמשכים על ידי השופר באים מן החוכמה הגנוזה במוחין ואימא. אני מבין שזה קצת לפעמים כבד, אבל בגלל שאנחנו צריכים ללמוד סודות, אני רוצה בשיעת הנשמיה להרגיל אתכם למושגים האלה. אז אני מנסה כמה שיותר לפשט את הדברים, זה עבודה של לוליאן. אבל החוכמה לא יכולה להתגלות אלא דרך הבינה. כלומר, המוח האחד לא יכול לגלות לגוף בלי המוח השני. הם חייבים לעבוד ביחד, כמו שני הקרובים בבית המקדש. ככה זה שניים. והדיבור היה יוצא מבין שניהם. בסדר? לכן אני מניח רצועה של תפילין פה ורצועה של תפילין פה. והאור הוא באמצע. ואז הוא יורה דרך הקשר הזה של המוח ולכל הגוף. זה הבניין של התפילין. זה נקרא חוכמה וזה נקרא בינה. כלומר, החוכמה לא יכולה להתגלות בלי הבינה. כי הבינה היא כמו לבוש. היא האישה של החוכמה. וכל זה דרך השופר. כלומר, השופר הוא הצינור שממנו אני מתחיל לקבל. תשימו לב, זה היה בראש השנה כל זה, כן? ב' למעלה בצד שמאל, ביום הכיפורים קרה משהו אחר כבר. עלתה המלכות לבינה. מה זאת אומרת שעלתה המלכות לבינה? מישהו יכול לתרגם לי את זה במילים ידידותיות לסביבה? יפה, מה זה אומר? משהו עלה, אתה ראית מישהו עולה, אתה? עכשיו אתה מדבר יפה. לא עלינו לשום מקום, אלא שהערכים האלוהיים של העולם הבא, נפגשנו איתם בעולם הזה. כלומר, היית בבית כנסת בעולם הזה, נכון? אבל היית בחוויה של עולם הבא. עכשיו, מה אתה עושה עם המפגש הזה? מה זה אמור לעשות? תמשיך במה שאמרת. הלו. לזה אמרתי הלו. מה? אתה לא צריך להפוך בן אדם למלאך, אם לא, אז אתה מת. מלאכים יש מלא בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא צריך עוד. בשביל מה אבל? בשביל מה? להיפגש עם אותם ערכים כדי ללמוד משם. אתה הולך לעשות בעצם השתלמות. עכשיו, מה קורה בעולם הזה? כשאתה נכנס ליום הכיפורים, כאילו פתחת דלת ונכנסת לעולם הבא. אוקיי. מה אתה פוגש שם? מה יש שם? מה המסר העיקרי שם? מה לומדים משם? יש לך יום אחד שלם, מה למדת שם? יפה מאוד. השפעה. העולם הבא זה השפעה. העולם הזה זה קבלה. נכנסנו ליום הכיפורים כדי ללמוד רק דבר אחד. איך להשפיע. כלומר, אנחנו יותר מדי תקועים בעולם הזה של רק תן לי ותן לי ותן לי ותן לי. ואפילו רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אומר שאנשים שהולכים לבית כנסת ביום הכיפורים ועדיין ממשיכים תן לי ותן לי ותן לי, אז מה עשית? וכל התיקון נעשה אז בקומת הבינה דייקה, כיוון שביום זה מאירים אורותיה. אז הכל מאיר בבינה. בינה זה אמא גדולה מאוד, אוהבת, מחבקת, שאוהבת את הילדים שלה, שכל הזמן רוצה רק לתת. ואנו מבטאים אז את הדברים בהקאה עדינה ואגרוף על הלב. כלומר, מה אני עושה כשאני מכה בעצם על הלב? למה אני מתכוון? למה אני מתכונן? לנטילת לולב. זה הנטילת לולב הראשונה שלי. אני לוקח מלמעלה ואני מביא. ומי שלא מבין, מה הוא עושה? פה, 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 הורס עצמו, מסכן, כאילו, מה אתה? אתה מרביץ לגוף שלך? אתה לא מתבייש? הגוף שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אתה מכה אותו? אתה עיקת היהודי? כל הנותן סירה לבן ישראל כאילו סתר לועה של שכינה, כך כתוב. ואתה מרביץ לעצמך? אתה לא מתבייש? זה לא נקרא מלכות. גם המלכות האלה זה לעשות להם ככה, ליטוף. ומי שמרביץ ליד המקווה כמו משוגע, הוא חז ושלום חולה נפש. אסור לעשות את זה. ולכן אנחנו רק מתכוונים להביא, להכניס ללב שלנו, בעדינות, בליטוף.
למה הם עשמנו בגדנו?
אה?
למה זה בא עם הטקסט הזה?
בגלל שפשעתי ובגדתי ואכלתי דברים, עכשיו אני רוצה להפנים דברים טובים, אני רוצה להכניס את האמת, מה שאני פוגש עכשיו למעלה. תתקן את מה שעביתי, תתקן את מה שפשעת, תתקן את מה שאכלתי אכלות אסורית, תתקן את... זה מה שאני אומר, תביא לי עכשיו אור שיתקן את החיסרון הזה שגרמתי לעצמי.
בסוכה אתה עושה את זה בתוך הסוכה.
עם הלולב. שם אתה עושה את זה כי אתה נמצא בבינה, כי כל העולם נמצא בבינה, גם בבית הכנסת. זה יום הכיפורים. כל העולם נמצא בבינה, ולכן הוא נקרא ברבים, כיפורים, אין דבר כזה יום כיפור. זה שניים, זה עולם הזה ועולם הבא מחובקים. להורות על בינה ליבה, כלומר על מה אני בעצם נוגע? על הבינה, זה הלב שלי, הלב שלי זה דוגמת הבינה בגוף שלי. כלומר, בגוף האדם, איפה העולם הבא? הלב. ולכן כמה נתיבות יש בבינה? 32, למד ב' לב. למד ב' נתיבות חוכמה. יש לי עוד למד ב' שיניים, נכון? כלומר, הלב קשור לשיניים. מי שלא עש יותר מדי מסיק, יש לו בעיות בלב. צריך במינון. זה אותו דבר, הלב והשיניים זה הולך ביחד. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים. ואז, לכן זה לבן. כי הלב צריך להיות לבן, גם אם הוא אדום. לכן אז הוא כאמור זמן של תיקון דרך המלאכת השם על ליבנו. כלומר, אני לוקח עכשיו את הקדוש ברוך הוא למלך על מי? על הלב שלי. שלב ג', בחג הסוכות, עניין שלנו, נעשה תיקון הדעת כבר. זאת אומרת, מה זה היה? חוכמה ראש השנה, בינה יום הכיפורים, חג הסוכות, דעת. מה זה דעת אמרנו? מה שמחבר את כל הרעיונות האלה למציאות הגופנית, הגשמית, האמיתית. אז בחג הסוכות מה מעניין אותי? להוריד את כל הדבר הזה לחיים שלי. כי למה? כי מחרתיים אני עוד פעם עומד בתחנה והולך לעבודה. זהו, אין יותר חגים, עד חנוכה. מה תעשה? זהו, עוד, הנה, עכשיו עוד כמה שעות נגמר. נגמר כל החגים האלה, כל הבלגן הזה, כבר חודשיים אנחנו כמו משוגעים. כן? עוד יומיים כבר ישעמם לך. איפה המשפחה, איפה הילדים, איפה הוא לא עבד, וזה לא עבד, אף אחד לא עבד, וכולם, והמדינה ממשיכה. מה תעשה? מה תעשה? השבת זה מעין עולם הבא. לכן גם השבתות לא מחליפות את חג הסוכות, שהוא ממש עולם הבא בעולם הזה. ולכן בחג הסוכות נעשה תיקון הדעת. אז אם אני לא יונק מהדעת בחג הזה, אז מה עשית? אז כל העלייה שלך עד למעלה, ולא החזרת עם זה שום דבר, לא ירדת, כמו שאומר שלמה ארצי, עם שמש בכיסים. חבל. והוא סוד הפסוק, למען ידעו, ידעו, דעת, דורותיכם. מה זה דורותיכם? לדור, לדור, זה לא רק הדורות, זה החלק התחתון שאתה דר בו. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה זאת אומרת? מה זה הפסוק הזה? כלומר, מה העיקר בפסוק הזה? תביאו לי רק מילה אחת. לא, לא. מילה שכתובה בפסוק. ידעו. זהו. וזה המען, כתוב למען. מה זה מען בעברית? כתובת, נכון? למען. כלומר, מה אתה כותב על המכתב שלך? ידעו. הבנת את זה? הבנת את הכל. עכשיו, למה הוא מספר לנו שהוא הושיב אותנו בסוכות, שהוא הוציא אותנו מארץ מצרים? בשביל מה אני צריך לדעת את זה? נגיד שזה היה דבר היסטורי, אוקיי. לפי זה הייתי צריך לשבת בסוכה, מתי? בסדר פסח. קודם כל. כי כשיצאתי ממצרים, הוא הושיב אותי בסוכות. אז לא חשוב שאני עושה את זה 6 חודשים לפני. בוא נוותר על זה. אבל מה קרה פה? למה הוא מספר לי שהוא הושיב אותי בסוכות? קודם כל, אם הוא הושיב אותי, זאת אומרת שמי ישב? הוא מושיב אותי, לא אני ישבתי, נכון? זאת אומרת שהסוכה, כמו שאמרתי לכם קודם, לא שייכת לי. הוא מושיב אותי בסוכה. זה אור מקיף. ולמה הוא אומר לי שזה היה בהוציא אותם מארץ מצרים? למה ביציאת מצרים אני צריך לשבת בסוכה?
רק בן אדם חירותי יכול לשבת
בסוכה. יפה. אם אתה לא אדם חופשי, חירותי, שיצא מהכלא של הדעת, של גלות הדעת שנקרא מצרים, אתה לא יכול לשבת בסוכה, אדוני. מי שלא מבין את הפשט הזה, מה הוא חושב? קדוש ברוך הוא מספר לנו היסטוריה. יצאנו ממצרים, הושיבו אותנו בצריפים במדבר. זה לא מה שהוא אומר. רק מי שיצא ממצרים יכול לשבת בסוכה. במילים שלי היום, מודרניות, רק אדם חירותי יכול לשבת בסוכה. אם אתה עדיין בכלא, נפשי, הסוכה שלך היא סתם צריף. בסדר. אבל אתה לא הפנמת את הרעיון הפנימי.
מה
מגמר פרסק?
כשמי שעושה בסוכה זה מגר בארץ ישראל.
נכון. זה מה שהזוהר אומר.
זה כזה את הרעיון שאתה רוצה להימצל.
בעמה ובער הקדישה. יפה מאוד. זאת אומרת שהסוכה היא בעצם הכניסה לארץ ישראל. כלומר, בשביל מה יצאתי ממצרים? כדי להיכנס לארץ. אם לא עשיתי את זה ונשארתי במדבר, אז הפכתי להיות יהודי דתי. והקדוש ברוך הוא אף פעם לא ביקש ממני להיות יהודי דתי. הוא ביקש ממני להיות עם בארצו שמגלה את הקודש האלוהי לעצמו ולאומות העולם. זהו. כי אם הייתי דתי, הייתי יכול לקיים יהדות בכל מקום ובכל פינה בעולם. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני. עובדה, שבפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא פגש בן אדם, מהקלאב שלנו, אברהם אבינו, הוא אמר לו, עזוב את המקום הזה, זה לא שמה, זה שמה. רק במקום אחד. אל הארץ אשר אראך. רק משמה יראו אותך. אראך זה לא שאני אראה לך אותה.
זה כל
העמדות הצבנות
האלה
שיחליקו אותנו 2,000 שנה. בסדר, אוקיי. אבל אי אפשר להסתמך על זה כדי להמשיך. גם מזה צריך להיגמל. אוקיי? אם התורה הייתה מספקת, התורה הייתה אמורה להסתיים מתי? באיזה ספר? שמות. באיזה פרשה? יתרו. קיבלת את התורה, נגמר. יש לך בעולם היום ישיבה יותר גדולה מהר סיני? לא. יש לך רב יותר גדול ממשה רבנו? לא. יש לך ניסים יותר גדולים ממה שהיה בהר סיני, שהבגדים גדלים לבד, ויש לך אוכל מהשמיים, מן, ענני כבוד, מים מבארה של מרים, יש לך דבר כזה? אין. אז איפה האידאל הכי גדול שאי פעם היית חולם עליו? איזה ישיבה? הר סיני, נכון? כתוב בישיבה שמה, ישיבת הר סיני. למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בספר דברים רב לכם שבט בהר הזה? כלומר, תצאו מהישיבה הזאת. אם זה אידיאל, אז תשאיר אותי בישיבה הזו, הגעתי לשם, מה אתה רוצה ממני? לא, רב לכם מספיק כבר שבט בהר הזה. תנו ושעו לכם. ולאן אתה צריך לבוא? למקום שיש בו רק בלגן. מלחמות, צבא, בעיות של פרנסה. בשביל מה כל זה? הייתי בשקט בהר סיני, לומד תורה. מה אתה רוצה ממני? מי שלא מבין תורה, הוא חושב שתורה זה עניין רוחני. שהקדוש ברוך הוא רוחני. כמה פעמים אמרתם שהקדוש ברוך הוא רוחני? חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רוחני? אתה מכניס אותו למגירות? זה אין סוף ברוך הוא, אתה לא יכול להגדיר אותו אפילו. הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אור מקי ואור פנימי. והלולב שכנגד קומת וו קצוות, כלומר מה זה הלולב? זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כי גם בלולב יש את החלק של המלכות, גם אם זה לא עדיין מגולה, והתגלה אחר כך באתרוג. זאת אומרת, שמה זה הלולב בעצם? כל האושפיזין. יש לי את כל האושפיזין איפה? בלולב, ביד. אז מה אני עושה עם האושפיזין ביד? אני מפנים אותם. אני חייב להביא את האושפיזין למציאות שלי. כלומר, אני צריך להפוך להיות אברהם. להפך, להפך, אני הולך למקום העליון ואני מחזיר. זה לא ככה. מה, אני דוקר מישהו? זה ככה. התנועה צריכה להיות ממעלה למטה, אליי, לא הפוך. זאת אומרת שאני רוצה להפנים ולהפוך להיות אברהם. כל הכיוונים זה תמיד ממעלה למטה. תמיד.
זה דרום.
אתה לא חשוב. מעלה ומטה, דרום, צפון, מזרח, מערב, לא חשוב. הכל זה כיוון אליי. אמרתי, למלא את הראש של הנוקבה שנמצא כאן. עכשיו, אם אני רוצה להפנים את כל האושפיזין האלה דרך הלולב, בעצם הפכתי להיות אברהם קטן, יצחק קטן, יעקב קטן, כן? אז זה נאמר, עד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? כלומר, בסוף חג הסוכות, אני צריך להיות מי? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אדרב צדיק. אם אתה מגיע למדרגה הזאת, התורה יכולה לרקוד איתך. מי רוקד עם מי? התורה רוקדת איתך, זה השמחה שלה. כלומר, התורה, אתה חושב שלפעמים אתה רץ אחרי הספר כדי לתפוס אותו. לא. היא מחפשת מישהו, אומרת, הנה, הנה, זה, זה, זה. פתאום אחד בא ונותן לך את הספר. מה אתה חושב, שהוא יבחר? זה היא בחרה. ומי שלא רוקד, וכל הזמן יושב, מה אומרים עליו חכמים? לא רוצה להגיד. שכל השנה, במקום לרקוד, הוא יישב ויהיו לו בעיות ברגליים. כי הוא לא רוקד בשמחת תורה. בשמחה של התורה. ואמרתי את זה לכמה חברים כבר שנים. והם לא רוקדים, הם נשארים, מסתכלים על כולם, מסתובבים והם יושבים. לא טוב לעשות את זה, רבותיי. תעשה פעולה של ריקוד, כשאתה רוקד עם התורה, אתה מתקן את כל הרגליים שלך, כי גם הריקוד הזה הוא עניין של הרקדה. אתם יודעים מה זה לרקד בעברית? לעשות בירורים. אני שם קמח ואני מרקד. והקמח הטהור יורד, וכל מה שקצת יותר גס נשאר למעלה. זה נקרא ריקוד. לרקוד זה לא סתם לרקוד, זה לתקן את כל מה שנשאר עדיין, אולי איזה משהו לא טוב, אתה מרקד על ידי ריקוד. נכון, בדיוק אותו דבר, זה תמיד אותה פעולה. כל התורה כולה זה תמיד אותו סיפור באפיזודות שונים. זהו. כל הזמן בקומה אחרת. זה תמיד אותו סיפור, יש לנו רק סיפור אחד. יש לנו רק שיעור אחד בחיים, שכל הזמן הוא מופיע בקומות שונות של המציאות. זהו. לכן ממשיך התיקונים מאימא אילה אל הגוף. אני רוצה שהגוף שלי יהיה מלא עכשיו מכל הערכים הגדולים האלה. ובשמיני עצרת, שאין ביום הזה עשייה של מצווה. מה עושים בשמיני עצרת? אין עשייה של מצווה. אין כלום. הנה זה מורה על תיקון המלכות. למה? כי המלכות אין לה כלום. זה הגילוי של הכל, אין לה אפילו גוון. שם השם, כשהוא מופיע בכל ספירה, יש לו ניקוד אחר. במלכות מה הניקוד?
אין ניקוד.
אתם מבינים? וכל, לכן אנחנו לפי תורת הסוד לא מנענעים את הלולב ככה. כן, לפי תורת הסוד זה לא כך, לא עושים כך, והגמרא אומרת אפילו, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. למה בכיוון הזה? כי אם היינו פילוסופיה זה היה מעלה ומעלה, אבל אנחנו תמיד מעלה כדי להוריד. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה מה שמעניין אותנו, לא לברוח. אנשים שלא מבינים רק חושבים לברוח מהעולם הזה. ואנשים שמבינים הם אומרים לא, הכל נמצא פה, רק אני צריך לגלות את זה. וכל הקומה שלמה מראש והסוף, למה אני אומר לכם שחשוב ללמוד תורת הסוד? למה? למה? מה זה אינטרס של מישהו? אני משלמים לי על זה? מישהו אמר לי, תגיד להם, אני אתן לך כמה שיהיה עוד קליינטים, אתה תקבל על זה אחוזים. פשוט כי אני דואג לדבר אחד, לגאולת העולם. ואני יודע מה שכתוב בספרים הקדושים, שמי שבגלל שלא לומדים את הלימוד הזה, אנחנו עדיין בגלות, מבחינה מסוימת. והלימוד הזה מקרב גאולה, מחיש גאולה. לכן כל הקומה הופכת להיות שלמה, מראש עד סוף, מן הכתר עד המלכות, וכל האורות נמצאים בכלים המתאימים להם, כלומר כל אור נמצא בכלי שלו, זה התיקון האמיתי. שאין לך אור של חוכמה בכלי של חסד, לא, אור של חוכמה בכלי של חוכמה שמתאים לך, זכר ונקבה מתאימים אחד לשני. זה עולם התיקון, רבותיי. לא שאתה חי עם אישה שלא שייכת לך בכלל, או שאת חיה עם בעל שלא שייך לך בכלל. זה קשה למצוא את הזיווג האמיתי בין אור לכלי. כשאתה מוצא אותו, אתה אומר, וואלה, כל כך דברים משותפים יש בינינו? יוצא כי מצוות הישיבה בסוכה ומצוות ארבעת המינים מאפשרות לנו לתקן את העולם הזה בהזרמת המוחין, חבד, חוכמה, בינה ודעת, בזין מידות תחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואז יש לי 10 ספירות שלמות. הסוכה היא סוד הסכך המיוחס כאמור לספירת הבינה, העולם הבא. וביאת האושפיזין לסוכה מסמלת את גילוי המוחין המתפשטין בהדרגתיות בשבע תחתונות שהם שבעת ימי החג. ולכן זה חייב להיות הדרגתי, כי אם לא, אתה לא יכול לבנות את הפילטר כמו שצריך. הפילטר יש לו 7 שכבות. ביום הראשון מתפשט החסד דרך הצינור אברהם. ביום השני מתפשט את הגבורה דרך הצינור יצחק. ביום השלישי של החג מתפשט האור העליון ומתגלה במידת התפארת המיוחסת ליעקב אבינו עליו השלום. וכן על זה הדרך עד הגעת האור העליון אל המלכות המיוחסת לדוד המלך עליו השלום בסיום ימי החג. היום, עכשיו. עכשיו זה דוד המלך. כל הסוכה עכשיו, מה יש בה? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אין לבד. כי כל יום ממשיך עם היום השני. אוי ואבוי אם ביום הראשון קיבלת את אברהם וביום השני אברהם כבר לא נמצא. לא, זה אברהם ויצחק. מה? כי הכיסא בעצם מסמל את הבעל הבית של היום. והוא אחד, אבל לידו יש את כולם. כולם באים עם כולם, רק יש אחד דומיננטי, בולט. בולט.
כל הימים.
כלומר, גם כשאברהם נכנס, היו איתו כל השאר. רק הם לא עלו עדיין בשם, כי הוא היה בעל הבית של אותו יום. נכון, נכון. וכל המידות מקבלות הערתן, ממי? מהאימא העליונה הזאת, אימא אילה. וכשהן בשלמות כל יום ביומו, יכולים גם ישראל לבוא אל הסוכה. אז אתה השני לסוכה, הוא ראשון לסוכה. אז הם כבר בסוכה, הם מחכים למי? לאושפיזין. מי זה אושפיזין? אנחנו, אתה עורך בכלל. ואנחנו חושבים תמיד הפוך, תמיד הפוך. בגלל זה ברוך השם השתבח שמו שיש לנו את הזוהר. מחזיר לנו את הדברים למקום. מה ראית? עליונים למטה ותחתונים למעלה. כל מה שלימדו אותנו, אם אתה לא הולך לראות בזוהר, אתה יכול להגיע לחבל על הזמן. כלומר, הדבר הכי מסוכן זה ללמוד פשט בלי להבין את הסוד.
שהוא בתוכו,
שהוא הנשמה שלי. לא אמרתי שאסור ללמוד פשט, שלא צריך ללמוד פשט, להפך. אבל צריך ללמוד פשט בסוד. וכל דבר שהוא סוד, מה זה סוד? סוד זה רק בשלב מסוים שהוא סודי. בוא נגיד שזה סיקרט. אבל בחור, לא מדברים איתו כשהוא צעיר על יחסים בינו לבינה, נכון? אבל ערב החתונה, אם אני לא אסביר לו איך זה עובד, מה יקרה לו שם? כן, באים לראות אותי אחרי זה בסטודיו. אנחנו לא יודעים מה עושים, מה צריך לעשות, אף אחד לא הסביר לנו. כלומר, מה שהיה סודי שלשום, הפך להיות גלוי היום. זה העניין של תורת הסוד. וזה אריזה לומר, שמה שהיה סודי במשך 6,000 שנה, כשמגיעים לשנה מסוימת, כתבתי את זה גם בהקדמה, של בריאת העולם, לא רק שיכולים לגלות, אלא מצווה לגלות. ובכלל, בזוהר אומר שיש מצווה להקים ישיבה בכל מקום בארץ, ללימוד זה. והוא הפירוש על מה שמובא בראשונים ז"ל. שבסוף חג הסוכות, ממש לפני היציאה מן הסוכה, מתי יוצאים מן הסוכה? מחר, נכון? מחר בצהריים נגמר. סעודה האחרונה זה מחר ב-12, אחרי זה נגמר הסוכה. לפני שאתה יוצא, מה אתה צריך לעשות? להיכנס לסוכה ולדבר איתה. אתה לא מדבר עם עצים, אל תדאג. כן, כבר כשהייתי בצרפת, המורה התקשרה לאמא שלי, אמרה לי, הבן שלך, לא יודעת מה יש לו, תבדקי. כל פעם הוא מדבר עם כוסות. לפני ששתיתי, אז הייתי אומר לכוס, ברוך אתה, והמורה פעם אחת ראתה אותי, אמרה לי, מה אתה עושה? אתה מדבר עם האלמנטים? אמרתי לה, כן, כל העולם הזה חי. אמרה לי, זה מסכן, חבל על הזמן. התקשרה לאמא שלי. מה היא תגיד לי, אמא יהודיה למורה גויה שלא מבינה כלום? אז אמא, כן, אנחנו יודעים, זה עניין של משפחה, כולם עושים אותו דבר. אז היא בכלל עברה את העניין. והוא הפירוש על מה שמובא בראשונים. כן, כבר דורות שאנחנו עושים את זה. הנה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. זה מה שצריך להגיד מחר. מה זה הסיפור הזה? סוכת אורו של לוויתן. אין לך מה לעשות בחיים? אתם יודעים מה זה הסוכה של האור של לוויתן? אתם יודעים? אתם נגעתם פעם באור של לוויתן? לא, אני לא צוחק. עוד לא? אני, כשהייתי קטן, הביאו לאשדוד, כן, לוויתן. ענק, 30 מטר, רוקנו אותו, ונכנסתי רק לאור, ובפנים זה היה מוזיאון. עשו מוזיאון בתוך האור של הלוויתן. איזה ריח יש שם של האור של הלוויתן. אמיתי, באמת, אני מדבר לכם אמיתי. עכשיו, יש להבין מהי סוכת אורו של לוויתן. מה זה הסיפור הזה? קודם כל, תגידו לי את האמת. אתם יושבים פה, אתם שנים שמעתם את זה, נכון? מישהו שאל את עצמו מה זה הדבר הזה? וקיבלתם תשובות?
לא.
למה?
לא
מעשמנו ולא מסובבנו. למה? מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא תזכנו לישב בסוכת אורו של לוויתן. וואי, וואי, וואי. הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן הזה, אבל פה הוא לא משחק עם הלוויתן, פה הוא מת, אני רק יושב בסוכה של האור שלו.
אנחנו עולים קומה?
עולים קומה? ההפך. ההפך. כי האור של הלוויתן זה החלק הכי חיצוני, הכי נמוך של הלוויתן. זה כבר הלוויתן מת. אז בואו תראו את הסוד פה.
אבל הלב שלו, הפנים שלו.
בואו תראו. אלא שמדובר בסוכה שתהיה עשויה מן הפסולת של הדג. כלומר, מחלקו החיצוני ביותר המכונה עור. ויש לשאול, מדוע לא מתפללים לשבת בארמונו של מלך? זה מה חלום שלך כשתהיה גדול לשבת תחת האור של לוויתן? תגיד לי, התחרפנת? ואותו עניין חוזר ומופיע בסוכה עצמה, לפי שהמצווה לשחכה בפסולת גורן ויקב. אתם יודעים מה זה השכח האמיתי של הסוכה? פסולת. מה זה פסולת? פסולת של גורן ויקב. מה זה גורן? מה עושים מהגורן? חיטה. מה עושים מהחיטה? לחם. מה זה יקב? יין. כלומר, אני הולך עכשיו להוציא חיטה, לא את החיטה, את הפסולת של החיטה, את הפסולת של הענבים, ואני עושה שכח לסוכה. גם פה משהו הלך לך במוח, זה עכשיו זה ודאי. ועם כל זה, שמשתמשים דווקא בפסולת, תראו איזה חידוש יש פה ביהדות. הנה בכל זאת שם שמיים חל עליה. כאילו הייתה סוכה בית מקדש. וכל זה אינו מובן כלל. מדוע שלא נסכך את הסוכה בחומרים חשובים ונעלים במקום לסככה בפסולת? ותשובה אחת היא לשתי השאלות יחד. לפי שעניין מיוחד ביותר מופיע בסוכה, גם בסוכות העכשוויות שלנו, וגם בסוכה של אורו של לוויתן. מה? שהסכך בשתי הסוכות הוא כאמור מן הפסולת. דווקא, כדי להורות על גמר התיקון בגאולה השלמה. עכשיו אתם מבינים מה זה גמר התיקון? שאז גם המלכות שהיא התחתונה מכל הפרצופים ונקראת דלה וענייה שאין לה שום דבר מעצמה, כל זה אינו אלא משום שעתה היא בהיעלם ובכיסוי של מדרגתה האמיתית, כיוון שמצד מהותה היא לעלה מכל שאר הפרצופים ושורשה עליון וגנוז בראש כל המדרגות בסוד רשע דלה התיידע רדלה. אתם מבינים מה אני אומר עכשיו פה? אני אסביר לכם את זה במילים פשוטות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק לדבר אחד, שהכי גבוה יתגלה בהכי נמוך. זהו, הסברתי לכם. מה הכי נמוך? האור. האור זה החלק הכי חיצוני שלי, אין יותר ממנו. אם האור האלוהי באלף יתגלה באור שלי, נגמר התיקון. כי האור שלי יהפוך לאור. זהו. למה לוויתן? כי זה המדרגה הנמוכה ביותר, שאין לה חיות אפילו, כי הדג אין לו חיים ממש, לכן אסור, לא צריך לעשות לו שחיטה, מוציאים אותו מהמים וזה נגמר. הוא לא נחשב לחי בגמרא, כמו בעל חי, ולכן יציאתו מהמים זה כבר שחיטתו. לא צריך יותר, התיקון נעשה בו כבר. זאת אומרת שהדבר הכי נמוך, הכי מסריח, הכי חיצוני, אם אור השם לא הגיע לשם, לא עשית שום דבר. ולכן קוראים לו דג. כמה זה בגמטריה? שבע. שזה בעצם כל המדרגות של הטבע. ולמה לוויתן דווקא? זה מלך הדגים? אה? אוקיי, נכון. בסדר, אבל מה זה אומר? מי זה הלוויתן הזה? זכר ונקבה. איך קוראים לזכר? בצרפתית בכלל הוא מחכה, לוויתן. יש לו בזוג. יש נחש בריח. זה נחש בריח, אתם יודעים מה זה נחש בריח? כמו הדלתות בארי פוטר. ונחש עקלטון ולוויתן ובת זוגו של לוויתן. מה זה? סרט בדיוני. ספילברג אפילו לא חלם על זה.
אתה אומר שהאדם הראשון
כן.
קיבל
את
תקופות האור,
כן.
הוא היה
מאושר בעצם, מה זה אומר? שכל המגמה של הקדוש ברוך הוא זה לא היה שהאדם הראשון יישאר בכותנות אור שלו, אלא ירד לכותנות אור כדי לגלות באור הזה את האור, ולכן הוא גורש מגן עדן. ומה שאמרנו בסוכה היום של משפחת ריבלין, זה שהקדוש ברוך הוא עשה בכוונה לגרש את אדם הראשון מגן עדן, ואחרי הגירוש הזה לחטאים, והוא כותב אפילו בסוף הבריאה, וירא אלוהים, והנה הכל טוב מאוד. טוב מאוד. אדם הראשון חוטא, אתה מגרש אותו מגן עדן ואתה אומר טוב מאוד? כן. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שתצא מגן עדן, הוא יסלק אותך בכוונה כדי שתתחיל להתגעגע. וכשאתה מתגעגע לחזור, זה השמחה הכי גדולה של הקדוש ברוך. זה לוקח זמן. זה מתלבש בזמן. מה? אז לאט לאט. רק שאלתי את השאלה. כלומר, עד היום, כבר 50 שנה לא שאלתם, פתאום זה בשנייה, למה? ככה זה תמיד בסיורים. כן, 50 שנה לא שאלתי את השאלה, עכשיו אני רוצה תשובה מיד. ועוד אני שואל את השאלה. קדם לך. כל זה אינו אלא משום שעתה היא בעלם ובכיסוי של מדרגתה. כיוון שמצד מהותה זה רד לה, וכמובן כל זה בעץ חיים, שער עריך. כלומר, כל מה שאני מביא לכם עכשיו זה עץ חיים, ושער עריך אומר שהמלכות, שהיא נראית הכי חלשה היום, היא בעצם הכי חזקה, הכי עליונה, רק אתה רואה אותה, כי אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. אתה רואה רק כיסויים, אתה רואה רק תמורות, אתה בעולם התמורות. אם היינו רואים את המלכות, המדרגה הכי גדולה, מי זה מלכות? כנסת ישראל. היום עם ישראל הוא נחשב לעם עם עם או לאיזה עממית? לאט לאט, מתחיל לגדול, אתם רואים? אתם כבר לא עונים מיד. אם הייתי שואל את השאלה הזאת לפני 800 שנה, אצל הכוזרי, אצל רבי יהודה הלוי, היו אומרים מה זה עם ישראל, אללה איסטר. אף אחד לא רוצה להיות כמוהו. כולם רזים, כולם ג'וקים, נרדפים בעולם, ככה כתוב, בכוזרי. היום אתם כבר מתחילים להרגיש עוצמות, אה? לעין הרע. ברור, זה בריא, זה בריא, זה טוב. זאת אומרת שיש מגמה עכשיו, אנחנו מתחילים להתחזק, רבותיי. למה? כי המלכות מתחילה לתפוס את מקומה האמיתי. והמלכות זה אנחנו. עד שלא הבנו את זה, היינו אנחנו בעצמנו כמו ג'וקים. ראינו את עצמנו כ... חגבים, ככינים, וכן היינו בעיניהם. ונהי בעינינו כחגבים. כך אומרים המרגלים. והיום אתה רואה את עצמך כחגב, תגיד את האמת. לא. ברוך השם, אני רואה את עצמי עם גאווה לאומי, בלי עין הרע. בכל בית בעולם אני נמצא, אם זה בדיסקונקי, אם זה במחשב, אם זה בכל מיני תרופות. במובילאי, ב-GPS, ב-Waze, אז אנחנו המדריכים של התנועה של כל העולם. כל העולם זז בגללנו, בגלל ה-Waze שלי. אתם מבינים מה זה? יש עם כזה בעולם שנתן כל כך הרבה תמורה לאנושות? איפה? יש איזה ערבי אחד, עיתונאי, שראיינו אותו, אני לא יודע אם הוא עדיין קיים כבר, מאז שהרעיון הזה. הוא אומר שהערבים ימצאו את האפס וישבו עליו. הוא בעצמו אומר שהם לא ימצאו כלום, ואל תצפו שהם ימציאו שום דבר בעולם הזה. כלום. ראית את זה? אין להם מה לתת לעולם. כלום. ושהם רק גאפתנים וסתם לא יודעים כלום מכלום. הוא מת מאז? אני לא יודע. כן, אבל שלחתי לכמה אנשים, והוא גם עם כתוביות בצרפתית מתחת, למי שרוצה להבין. הוא מדבר בערבית, חבל על הזמן, הבן אדם, אני לא יודע אם ירו בו אחרי התוכנית או משהו. ובשעת התיקון הגמור, מה יקרה? יוסר מעליה הלוט. כלומר, נסיר את השורת, את המכסה. וזה כבר קורה. המכסה את קומתה האמיתית, וברגע ההוא תתגלה מהותה האמיתית ועליונותה על כל שאר המעלות כולן. וסוד אשת חי, עטרת בעלה. היא תהפוך להיות העטרה, הכתר. כלומר, איפה נמצאת המלכות? בראש כל הקומות. אין יותר גבוה ממנה. והיום היא כאילו דלה, ענייה, דלת לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה שום דבר. מי שלא מבין, רואה אותה כמו איזה זרוקה.
אז אני גם צריכה לעלות
מהחזה,
על הראש.
יפה.
מעל הראש.
נכון, מעל הראש. יושבת לך על הראש. נכון? נכון? תגידו לי את האמת. אם האישה לא אומרת לך כל הזמן, תעשה, 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 היית נרדם. לא היית עושה כלום אחרי. זה היה גר בצריף, או היה גר בזה, אף אחד לא היה מתקדם. לא היינו עושים כלום. האישה היא כל הזמן דוחפת אותך, זה מעצבן לפעמים, אבל היא מקדמת אותך. עכשיו, אם אני מתרגם את זה ליחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? הרי הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אני השם, לא שניתי. ומה אנחנו אומרים? איך קוראים לנו? שושנה. ככה מתחיל הזוהר. כשושנה. אתה לא משתנה הקדוש ברוך הוא? אנחנו נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. תראו איזה רב גדול כתב את זה. היה נכד של איינשטיין. לא סתם. כן? רק שקראו לו אריק, לא חשוב. טוב, זה בדיחה, אז בוא, נו. עכשיו הזמן, לפעמים אני זורק בדיחות, אני לבד. יש אחד או שתיים שקופים, לא חשוב. ותעמוד אז בקומתה שמורה לה בראש הרים. זה המקום האמיתי שלה. וכשהתגלה סודה הגדול של המלכות בסוד, אני ראשון ואני אחרון, כי קוראים לה אני, שם יפה, אני. קוראים לה אני. המלכות קוראים לה אני.
אבל זה עם
מה זאת אומרת עם אבן? זאת אומרת, באני זה ראשון. מה קורה באחרית? ואני. יש חיבור עם עם ישראל. זה הקדוש ברוך. יוודא לעיני כל כי סוף מעשה במחשבה תחילה, והמלכות הנקראת אני, שלכאורה עמדה בתחתית הקומה במשך כל שיטה אלפי שנים, 6,000 שנים, תשוב למקומה אמיתי ותהיה לראש על כולם. הפסקה.